שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום, והפעם פרק בונוס עם שקה מחברת WSC, שבין היתר משפיע על איך אנחנו צורכים את ה-NBA. אז שקה, תודה שבאת.
מה קורה? תודה שאתה מרח אותי. שקה זה השם, כן? שם במה, כמו שר. VP Business Development ב-WSC Sport, VP פיתוח עסקי.
מה זה אומר? תכלס, לצופי ה-NBA הרגיל, איך אתה משפיע על חייו?
אנחנו חברה שעושה אוטומציה לספורט. תוכן של ספורט שיוצא אוטומטית על ידי מערכת שפיתחנו, שמקבלת את המשחק בזמן אמת, מקבלת את הוידאו, מנתחת כל מה שקורה, מזהה כל מהלך, מייצרת קליפ לכל מהלך כזה, ואז יודעת לספר את הסיפור של המשחק בצורה טובה. ואגב, בכל משחק יש הרבה מאוד סיפורים. השאלה אם אתה מצליח לספר אותה, אם יש לך מספיק הספק ויכולת הוצאת תוכן, יצירת תוכן, הוצאת תוכן, שהיא מספיק טובה, גדולה, שמאפשרת לך לספר את כל הסיפורים האלה, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. בגלל שאנחנו מביאים אוטומציה, אז בעצם כל הסיפורים נמצאים שם בשבילך לספר אותם. המערכת מאפשר לך לספר את כל הסיפורים, כי כל אוהד רוצה לראות משהו קצת אחר, ושיספרו לו סיפור שמתאים לו, אם הוא אוהד של קבוצה א' או קבוצה ב', או מעריץ את השחקן הזה או השחקן הזה, או שיחקתי בקצל, הייתי הסנטר, אז אני אוהב היילייטים של סנטרים מהלילה האחרון. אז כל העדפות האלה וכל הסיפורים האלה, אלה דברים שהם לא באמת ברי השגה, כשאתה מוגבל על ידי כוח אדם אנושי כבעל זכויות שמנסה לייצר תוכן, ואנחנו מביאים את האוטומציה ומאפשרים לבעל הזכויות, במקרה שלנו, NBA הם בעל הזכויות, וכל הברודקסטרים, הרשתות שמשדרות NBA, הם בעלי הזכויות של ה-NBA, עובדים יחד איתם ומאפשרים להם לספר איזה סיפור שהם רוצים, ולמעשה איזה סיפור שהצופים שלהם רוצים. ואיתנו, משפט ארוך וזה, כי צללנו ממש, צללנו ישר. אבל באמצעות הפלטפורמה שלנו, בעלי הזכויות יכולים למקסם את הסיפוק של האוהדים שלהם, וככה את הערך של הזכויות שהם קנו, שזה דבר מאוד יקר לקנות זכויות של ספורט. וכדי לעטוף את זה, אז אנחנו באמת עובדים עם כל בעלי הזכויות בספורט בעולם, או חלק מאוד מאוד גדול מבעלי הזכויות בעולם. זה יכול להיות ליגות כמו NBA, זה יכול להיות רשתות שמשדרות NBA, זה יכול להיות פלטפורמות שמראות NBA כמו יוטיוב TV או דברים אחרים שאני לא יודע כמה אני יכול להגיד פה היום, וזה יכול להיות גם הקבוצות עצמם, ואולי בעתיד, לך תדע, אולי גם השחקנים יקבלו זכויות בעצמם, וזה, אז אנחנו נוכל גם לעבוד איתם, גם זה אולי יקרה.
יפה, על העתיד אנחנו מדברים, אבל אם כבר סיפורים, אז המסורת שלנו פה זה רגע השבוע, אז מה רגע השבוע שלך?
חזרנו לרגע השבוע, אנחנו, אוקיי, מקליטים את זה בשבוע שבו נערך גמר US Open בטניס, אני אוהד טניס מאוד גדול, וג'וקוביץ' שבתור אוהד פדרר מאז ומתמיד צובט לי בלב, אבל אני חושב שקשה להתווכח עם זה שהוא הגוט הכי גדול אי פעם, זכה בגרנד סלאם או במייג'ור 24, שזה פשוט מטורף. כן. ובערך 12 שנות שלטון מאז 2011, שהוא דומיננטי בצורה בלתי מתקבלת על הדעת בכלל. 24 מייג'ורים, וגם הוא נתן מחווה יפה ל-NBA ולחבר שלו, לבלק ממבה, שם כן. את החולצה שלו בסוף הזכייה, עם המספר 24, ממבה פוראבר, אז זה החיבור שעשה, אבל ג'וקוביץ' הכי גדול שיש, וגם המחווה הזאת מרגשת ויפה.
כן, אז אוקיי, אני הולך לרמות קצת, זה רגע שהיה לפני איזה שבועיים שלושה, אתה אולי תתקן אותי, ה-NBA ואפל הודיעו על שיתוף פעולה לקראת שידורים עתידיים, ואני באמת רוצה לחבר את זה לכאן, כי שמעתי הרצאה שלך, ואתה אמרת שכמו שאילון מאסק, החברה שלו, היא כרגע מייצרת מכוניות חשמליות, אבל החזון שלה זה לשים אדם על המאדים. אז אוקיי, אתה אמרת, החברה כרגע עושה אוטומציה לסרטונים. מה החזון? איך אנחנו נגיד נראה נצרוך תכנים בעתיד, ואנחנו הולכים לחלק את זה לכמה חלקים. תחזית לזמן הקרוב מאוד, 2025. נגיד...
ואולי קצת טווח יותר.
ואולי קצת יותר רחוק, אולי okay. אפילו אם יש לך ל-2050, אבל 2025, 2030, ואם יש לך מעבר, אז מעבר.
טוב, אז אתה, יש לך סבלנות?
כן.
אמרתי לך, לא תהיה לך בעיה לגרום לי לדבר, אז אני רוצה, רוצה לחבר לכמה, גם למשהו שאמרת וגם להערכות שלי. עכשיו, אני אתחיל בזה שאני לא נביא ואני גם לא... אני לא באמת מנסה להתנבא מה בדיוק יהיה, אני רק מנסה לשים אצבע, שימו לב מה קורה ומה הטרנדים. ואיך שזה יהיה בסוף, אנחנו נגיע לזה בסוף, אבל אני לא מנסה באמת להמר על איך האוהד הספציפי שמאזין לנו עכשיו יצפה בדיוק, כי זה יכול להיות אלף דרכים שונות, ויש לי כל מיני רעיונות, אבל אני לא מנסה להתנבא. מה... אני אתחיל מאיזה משהו, כי אתה אמרת את רגע השבוע שלך על אפל ו-NBA מלפני שבועיים, שלושה אולי. היה עוד רגע השבוע, שהוא אינסייד בייסבול קצת, כן? הוא בתוך התעשייה, ואני חושב שהסיבה שאני מתנבא לזה וששמעת את ההרצאה שלי, כי יש לי איזשהו מבט על התעשייה הזאת של, של הספורט מידיה, של הזכויות בספורט, של מה שה... ליגות והפרנצ'ייזז, המותגים, מנסים לעשות כדי לספק את הצופים ואת האוהדים.
כן, אתה יושב איתם ומתכנים.
משם בצומת הזאת, ויש לנו בחברה איזושהי נקודת מבט ייחודית, כי אנחנו עושים את זה בכל היבשות, עם מאות בעלי זכויות, ואנחנו רואים מה קורה, במין איזושהי תמונת רוחב כזאת, וזו הנקודת מבט הפריבילגית שלי על הסיטואציה הזאת, בגלל זה אני מתיימר להגיד משהו. אז... אמרת אילון מאסק, הרבבת קצת בין טסלה לספייסקס, ספייסקס זו החברה שאני נותן כדוגמה.
כן.
והסיפור הוא, אם אתה מסתכל על ספייסקס, אתה אומר, אוקיי, הם בנו רקטה שאפשר להשתמש בפעמיים ויותר, והם פיתחו מנועים, ובגלל זה הכל יותר זול, ועכשיו הם חתמו חוזים עם ממשלות, ושולחים מטען לחלל, לתחנת החלל הבינלאומית, בנו אפילו איזשהו רכב שכאן אפשר לשלוח 2 עד 4 אנשים אל תחנת החלל הבינלאומית ולהתחבר שם. הם שולחים לוויינים, הם שולחים קרגו, עושים כל... מגניב, ספייסקס, חברה מגניבה ששולחת טילים לחלל. עושה דמוקרטיזציה של החלל, ויודע מה, זה כל כך זול שאפילו תיירות אפשר לעשות, נכון? אתה היום מיליארדר, אתה יכול ללכת לעשות סיבוב סביב הכדור באיזה טסלה, באיזה ספייסקס. ואולי בעתיד צריך רק שתהיה מיליונר, כי הם עושים את זה יותר זול. אז זאת הסתכלות טקטית על מה של ספייסקס עושה. נתת ספוילר, מה שספייסקס באמת עושה, זה בונה מושבה על מאדים. רוצים להביא מיליון איש למאדים. ועכשיו, כשיש לך את המבט הזה, פתאום יש דברים אחרים שמסתדרים. פתאום אתה מבין למה יש להם, הם בנו סטארשיפ. סטארשיפ זה... חללית ענק, שיכולים להיות שם איזה 100 איש וזה. אם אתה לא מבין את המאדים, אז אתה לא מבין מה זה הסטארשיפ הזה, אוקיי? ואתה לא מבין למה הם בונים טילים יותר גדולים. מה צריך טילים יותר גדולים? שולחים לוויין, מה אני צריך? טילים ענקים, הם בונים טילים הרבה הרבה יותר גדולים. הרבה יותר גדולים ממה שהיה סאטורן 5, כאילו הטיל שלקח את אפולו 11 וזה, זה טילים ענקים. אז הטילים של טסלה הרבה יותר גדולים מזה. ויודע מה? מכיר סטארלינק? אתה יודע מה זה סטארלינק?
כן, האינטרנט מסביב לעולם עם הלוויינים הקטנים.
יפה, עשרות לוויינים קטנים שעושים אינטרנט. אז אתה יכול לשאול את עצמך, רגע, מה? הביזנס של אילון מאסק וספייסקס זה להוריד עשירית שנייה מהפס רחב שלך בטוטל טיים שאתה עושה פינג ליוטיוב? זה הביזנס של ספייסקס? זה לא הגיוני. כשאתה חושב על מאדים, אתה מבין, רגע, סטארלינק זה האינטרנט של מאדים. במאדים אף אחד לא פרס סיבים אופטיים, כן? אתה רוצה אינטרנט במאדים, אתה צריך סטארלינק. עכשיו, אוקיי. אז בגלל זה הם בנו את סטארלינק. זה לא... כדור הארץ זה ניסוי. אז עכשיו כל הדברים מתיישרים. פתאום מה שספייסקס עושה, ושאתה הולך שם ומסתכל על... זה פתאום, אוקיי, הבנתי, יש פה איזה חזון קדימה. זה קשה מאוד להסתכל קדימה, ספייסקס יש להם את הפריבילגיה, גם שיש להם לדעתי יש חזון מרשים כזה, אבל גם שהחזון הוא כל כך גדול וכל כך רחוק, שהוא כבר מחזיק 20 שנה, והוא כנראה יחזיק עוד 20 שנה. זה חזון ענק, מדהים ברמה של האנושות כולה, ולא זה. אנחנו בעולם קטן של ספורט, ואני חושב ורוצה ומסתכל גם על, על החזון ולאן זה הולך באמת. ואפשר לצלול פה ולהתווכח הרבה. אמרתי לך שלא תהיה לי, לא תהיה לי בעל לדבר הרבה. אבל הטרנד בעיניי הוא כדלקמן. האירוע שקרה השבוע, שהיה מאוד דומה למה ש... או קשור למה שאמרת על אפל ו-NBA, זה סכסוך בין דיסני. דיסני הם הבעלים של ESPN, למי שלא יודע, וכולם יודעים, אבל ESPN זה המותג ספורט המוביל בעולם, הגדול בעולם, זה רשת שידור, שבגדול הבית של הספורט, בטח באמריקה, בארצות הברית, כמו בהרבה דברים, מובילה את כל הטרנדים, בספורט במיוחד, ומה שקורה בארצות הברית יקרה במקומות אחרים. אז דיסני הם הבעלים של ESPN, ולדיסני, לא רוצה באמת להלאות יותר מדי, אבל הדרך שהם ו-ESPN באמת עושים כסף או מחזירים את ההשקעה המטורפת שהם עושים על קניית זכויות, כי הם הרי משלמים מיליארדים רבים על זכויות ספורט. על NBA הם משלמים מיליארדים, על NFL הם משלמים הרבה יותר מיליארדים, הם משלמים על בונדסליגה, הם משלמים על NHL, משלמים על MLB, משלמים מיליארדים רבים, כל כך הרבה מיליארדים שאף אחד לא יכול להוציא שום דבר קרוב למה ש-ESPN מוציאים. אז איך הם עושים את הכסף חזרה לאורך 40 שנה? הם עושים עסקאות עם ה-carriers, החברות הכבלים לצורך העניין, כבלים ולוויין. תרגום לישראלית, ספורט 5, יש להם עסקה עם הוט. וככה הם עושים כסף, כי בספורט 5 אין פרסומות באמת, הם לא עושים כסף מהפרסומות. יש פרסומות, אבל זה לא החלק הארי. החלק הארי הוא שהם מקבלים חלק קטן ממה שאתה משלם להוט, ל-YES, לסלקום TV, לפרטנר TV. אם החסרתי מישהו, סליחה, אני מנסה להיות הוגן עם כולם, אבל בגדול, מכיוון שאתה משלם עבור שירות טלוויזיה, כלול בפנים ספורט 5. למה? כי ספורט 5 הגיעו לעסקה עם שירות הטלוויזיה. אוקיי? ככה זה גם באמריקאית. ESPN קיים בחבילת הבסיס, כי ESPN אומרים לחברת הכבלים, לקומקאסט או לספקטרום במקרה הזה, צ'ארטר, אומרים לצ'ארטר, שלום צ'ארטר, אתם רוצים ש-ESPN, הערוץ הכי אטרקטיבי בעולם, אתם רוצים שהוא יהיה בחבילת הכבלים שלכם? מעולה, שלמו לי על כל מנוי, שלמו לי חלק מהמנוי. אוקיי? נגיד אתה משלם בתור מנוי $100 לחודש, ESPN רוצים $10, $15, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה ומה... ככה, זה המודל, וכשיש לך עשרות מיליונים, ולפני כמה שנים 100 מיליון בתי אב בארצות הברית שיש להם טלוויזיה, שיש להם כבלים, אז יש לך $1 מיליארד בחודש שנכנס רק מהדבר הזה. נכון? אם זה $10, $1 מיליארד בחודש, זה הרבה כסף. וזה, וואלה, משתלם אולי להוציא כמה מיליארדים על זכויות, אם זה מה שאתה מקבל חזרה, ואתה יודע, זה רק ההתחלה. כי אז ESPN אומרים, היי, יצרנו פה עוד ערוץ, ESPN 2, שים גם אותו ותביא לי חלק יותר גדול.
5 פלוס לייב גולד.
בדיוק, נכון? זה לא מובן מאליו ש5 פלוס גולד קיים. הרי איך הוא מרוויח כסף? הוא מרוויח כסף, כי אם נרשמת לזה, אז החברה שערוץ הספורט בבעלותם לוקחת חלק ממה שאתה משלם. וזה המודל, זה נקרא ה-affiliation fee. עכשיו, affiliation model, affiliation partnership. אז העולם של הספורט הונה לאורך עשרות שנים מהמודל הזה. אתה, יש לך טלוויזיה בבית, זה לא משנה אם אתה צופה בספורט או לא. ESPN וכל שאר הערוצים, אגב, שנמצאים בחבילת הבסיס שלך, מקבלים קצת ממה ששילמת, וכולם שמחים. ואז הכסף הזה זורם במורד שרשרת המזון, מ-ESPN ל-NBA, מ-NBA לקבוצות, מהקבוצות לשחקנים, מהשחקנים לפרארי שהם קונים. אוקיי? ומה קרה השבוע? בשבועיים האחרונים זה קרה, והיה דרמה גדולה ש... לא גלויה כל כך. דיסני וצ'ארטר לא הצליחו להגיע להסכם. צ'ארטר אמרו, צ'ארטר זה ספק כבלים שיש לו 15 מיליון בתי אב בארצות הברית. הם אמרו, דיסני יקר מדי. לא רוצים, לא יכולים לשלם את זה. לא צריך. תודה. וזה לא מפתיע, אבל זה דרמטי. זה לא מפתיע כי אמרתי לך 100 מיליון בתי אב שעליהם כבלים. זה היה נכון לפני בערך 6-7 שנים. היום זה כנראה יותר קרוב ל-60 מיליון בתי אב. המאזינים פה בטח יחשבו לעצמם, רגע, יש לי טלוויזיה? והרבה מאוד אין להם טלוויזיה. לי אין טלוויזיה. טלוויזיה במובן הישן, הבנדל, המנוי חבילת בסיס שפעם קניתי. כן. אני משלם לדברים אחרים. אולי יש לי נטפליקס, אולי יש לי אמזון פריים, אבל הטלוויזיה שכוללת בתוכה את ערוץ 12, 13, ספורט 5, ויבה, כן? אתה יודע, אם יש לך טלוויזיה, אתה משלם לויבה. כמה? אני לא יודע, לא מכיר את העסקה. אבל אתה משלם לערוץ ויבה, טלנובלות, אם יש לך טלוויזיה. אם אין לך טלוויזיה, אז אתה לא משלם לזה, אתה משלם כאילו רק על מה שאתה רוצה. בעסקת טלוויזיה היה גלום הרבה מאוד ערך שהוא ערך ספר. סליחה, שהוא ערך ספר. בעצם שילמת על הבנדל, שילמת על החבילה, למרות שרצית רק 10% מהחבילה. או לא משנה, 60% מהחבילה. אז היה הרבה כאלה שהרוויחו ממך, למרות שלא רצית לשלם על זה. ובעצם היום הכלכלה, התעשייה, העולם הדיגיטלי, הצרכנות השתנתה, ואנשים רוצים לשלם על רק מה שהם רוצים לשלם. אז הם לא רוצים טלוויזיה, והם רוצים לשלם על איזה שירות שהוא הרבה יותר מותאם להם, לעצמם לכאורה. גם זה אפשר להתווכח על זה, אבל כן. אתה רוצה רגע, אני אעצור
בדיוק
לשאלה?
לא, היה לי איזה שאלה. כי אני זוכר, כל שנה אומרים שהנה הרייטינג של אירועי ספורט, של גמר ה-NBA, של זה וזה וזה, יורד. ואז אני מסתכל באותיות הקטנות, ורייטינג, מה זה אומר? צפייה בלייב בטלוויזיה. ואז אני אומר, רגע, אני לא צופה בטלוויזיה, אני צופה באפליקציה של NBA, או שאני צופה בסטרימינג באתר של NBA, או שאני לא צופה בלייב, אני בדיוק פספסתי, אז שעה אחרי המשחק אני נכנס לאפליקציה, לאתר ורואה. אז אני ראיתי את המשחק, אבל אני לא נחשב ברייטינג.
משל, מה בדיוק. שצריך להוכיח. כי אתה אוהד NBA, ואתה משוגע שיש לו פודקאסט על NBA, ואתה לא רואה בטלוויזיה, ואתה לא משלם בטלוויזיה, אוקיי? אתה לא אמריקאי, אז אתה קצת אולי אוף מוזר, ונדבר על, כן. נדבר על זה. אבל אתה, אם היית אמריקאי שיש לו את אותם הרגלים, לפני 10 שנים היית משלם לטלוויזיה, וזה היה יורד בשרשרת המזון עד לשחקן, והיום אתה לא. מה כן? אולי יש לך באמת ליג פס, ואתה משלם בצורה אחרת. אולי אתה עשית איזה מנוי במקום... אולי, אבל... אבל מה שהיינו רגילים, מה שהתעשייה הייתה רגילה, כאילו, אתה נטשת. אתה עזבת. אתה הבעיה.
אז יופי, אז בכלל מדידות רייטינג רלוונטיות?
רגע, לא, אז אני חושב שלא כל כך. אבל זה מה שאני אומר, שהדרך שהתעשייה סבבה סביב משהו מאוד ברור, מדידות רייטינג, דרור מנוי בכבלים, הברודקאסטר מבסוט, הליגה מבסוט, את כולם, זה מה שהיה. וזה כבר לא. עכשיו, זה עדיין כן, זה פשוט משהו גוסס, זה פרה חולבת גוססת, וכולם מנסים לחלוב אותה כמה שיותר מהר, לפני שהיא תמות. אבל זה מה שקורה, יש שם גסיסה. הרייטינג עדיין קיים, עדיין יש לו משמעות, אבל הוא לא מה שהוא היה פעם, המדידת רייטינג הזאת. זה לא חסר משמעות לחלוטין, אבל עובדה, יש הרבה מקרים יוצא מן הכלל כמוך, וצריך למדוד אותך בצורה אחרת. והערך שאתה מביא, ערך, כלומר, כמה כסף אתה משלם, או עד NBA יקר שלי, כן?
Okay.
זה, מצטער, ככה זה. כמה כסף אתה משלם? כי השחקן צריך לקבל משכורת. אחרת הוא ילך לביג 3 של Ice Cube, שם אולי ישלמו לו משהו אחר, לא יודע מה. או בסוף זה ביזנס. ואתה, אם אתה רק הולך ורואה סטרים פיראטי, באיזה אתר רוסי מחתרתי, כן? אז אתה בעיה. אתר אוהד NBA שלא משלם כסף. אז צריך למצוא איך להביא לך ערך ככה שתהיה מוכן לשלם. עד כדי כך ערך שלא רק תצפה בטוויטר בחינם בכמה קליפים, אלא להפוך אותך לאוהד מחובר ממש, כדי שאתה בא, תבוא, גם תשלם על לראות המשחקים, גם תקנה חולצות, גם תחשוב על נסיעה לארצות הברית ולקנות כרטיסים למשחק, גם עוד 1,001 דברים. צריך לעשות אותך מסופק עד כדי כך, שאתה הולך לתת לא רק ערך בכסף, אלא גם בזה שאולי אתה תהיה שגריר, ותביא עוד אנשים, ואת הילדים שלך, ואת המשפחה שלך, וכל הערך שלך הוא יהיה בצורה אחרת, ממה שפעם הבאת הערך. פעם היית הצופה שיושב על הספה, נשען אחורה, וככה ממנטזים אותך. זה היה רוב הכסף.
אוקיי, אז זה הולך לשאלה שמשהו אחר שיושב לי בראש. ג'ליאן בראון חתם בקיץ על החוזה הכי גדול בהיסטוריה, 300 מיליון 5 שנים, ב-NFL ג'ו בורו גם כן איזה משהו דומה, והתחילו לדבר על זה שמי השחקן הבא, שבעוד כמה שנים יקבל חוזה של 400 מיליון ו-500 מיליון, אז אוקיי, מי, השחקן הבא שרוצה לקבל את ה-400 מיליון, מי הולך לשלם לו ומאיזה כסף?
יפה, אז אני לא מנסה לנבא, אבל אני אומר לך, יש פה בעיה, כי הליגות רואות... יש פה כמה טרנדים וכמה דברים שקורים בו זמנית, ובאמת, אני קצרה העירייה, וגם על חלק מהדברים אפשר להתווכח, זה לא רק מונולוג, זה דברים שהם לא... אני לא אומר את האמת המוחלטת, אני אומר את הפרשנות שלי. אבל אם תסתכל לפני 10 שנים, ה-NBA וה-NFL, אולי 12 שנה, לא ידעו לייצר ליג פאס בצורה טובה, או לא ידעו לייצר תוכן, לשמור אותך אנגייג'ד. הם אמרו, ESPN, אתם הפרומוטר שלי, או וורנר מידיה, כן? הם עשו עסקה אז עם טרנר ספורטס, לפני 10 שנים, 11 שנים אולי, טרנר ספורטס, בוא, אתם גם תהיו הברודקאסטר שלי, גם תהיו הפרומוטר שלי, גם זה המותג שלי יגדל דרככם, אני דואג לוונוז, לאולמות, אני דואג לפייר פליי, אני דואג לכדורים מנופחים, אני דואג למבחני כושר, ויופי. בוא נגיד זה לפני 20 שנה, 15 שנה, זה מה שקרה. אבל לפני בערך 10 שנים, ה-NBA היו ראשונים, אמרו, רגע, אנחנו צריכים לפתח שריר, אנחנו רואים את מה שקורה, דיגיטלי, זה, אנחנו צריכים לפתח שריר שמייצר תוכן, מביא את האוהדים חזרה אלינו. ליג פס כזה. ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להתחרות בטרנר. ואנחנו נהיה פרומוטרים של עצמנו. עכשיו, זה לא שלא היה מותג NBA, הוא היה מותג מאוד חזק, אבל אני אומר, הבית של ה-NBA היה הטרנר, הבית של ה-NBA דיגיטל היה הטרנר. זה לא היה בבעלות ה-NBA בכלל. NBA.com לא היה בבעלות ה-NBA עד לפני כמה שנים. אז אני אומר, זה ג'וינט ונצ'ר. אז אני אומר, כל הדברים האלה, הליגות הגדולות, וה-NFL עשו את זה אחרי זה, MLB, יודע מה, אני אהיה הוגן, MLB היו הראשונים באמת שהתחילו את הטרנד הזה. אבל, ובאירופה זה התחיל לפני 5 שנים הטרנד הזה. פתאום ליגות הבינו, היי, אנחנו צריכות לפתח שריר להיות חברות מדיה, חברות הפקה, כי אנחנו צריכים להביא את האוהדים חזרה. למה הלכתי לשם? עוד שנייה אני אחזור לזה, אבל אני רק לא רוצה להשאיר את זה פתוח, כי אמרתי שבשבועיים האחרונים דיזני וצ'רטר לא הצליחו להגיע להסכם, וזה משבר מטורף, כל המודל הזה קורס. אבל ביום שני האחרון, לפני Monday Night Football הראשון של העונה, שMonday Night Football, איפה הוא משודר? ב-ESPN. שעות לפני תחילת המשחק, מישהו התגמש, מישהו עשה, לא ראינו את ההסכם עדיין, אבל הם הגיעו להסכם. שעות לפני Monday Night Football, ESPN חזר לצ'רטר, הנה, יש לך בטלוויזיה הזה. מי נשבר? כנראה ששני הצדדים התקפלו קצת. כמה זמן זה יחזיק? לדעתי לא הרבה. זה לא חודשים. שנה, שנתיים, חמש. טווחי זמן שהם כלום, גם 5 שנים זה כלום. אוקיי? ואתה שואל אותי מי ישלם את כל זה. אני אומר שהליגות עכשיו... הם אבו עלי. הם פיתחו את עצמן כחברות מדיה. אין המותג הגדול. הן מקדמות את עצמן, בטח הליגות האמריקאיות. אין יש להם את האוהדים שבאים אליהם, לפלטפורמה שלהם, לליג פאס, לגיים פאס, ל-MLB-TV, ל-NHL-TV, כל הדברים האלה. אפילו MLS שעשו ג'וינט ונצ'ר עם אפל, זה כאילו, זה משהו משותף. והן מאיימות בהרבה מובנים על השותפים שלהם, הברודקסטרים, על ה-ESPN'ים של העולם, על CBS, על וורנר מידיה, על רוג'רס, ובאנגליה זה יהיה סקאי, וזה יהיה דויטשה טלקום, באירופה. אז הליגות הן לא רק שותפות מעולות וחשובות, הן גם איום. והפוזיציה הזאת כרגע, בטווח הזמן הקצר, לדעתי, שוב, פרשנות לגמרי, גורמות לליגות להגיד, טוב, יאללה, אפשר לעלות. הם צריכים אותנו יותר ממה שאנחנו צריכים אותם. הנה נעלה את ערך הזכויות. NFL לפני שנתיים, היה להם חידוש עסקת זכויות. אוקיי? NFL זה תמיד הייתה הליגה הכי יקרה. הערך של העסקת זכויות הקודמת, שאני חושב שנחתמה ב-2015, אבל אל תתפוס אותי במילה, היה 3.1 מיליארד דולר בשנה סך הכל. שזה הרבה מעל כל מתחרה שהיה, כל ליגה אחרת. ב-2022 ה-NFL חידשו, והם עשו שני דברים. הדבר הראשון, כמה המחיר עלה, כמה ה-NFL מקבלים עכשיו לשנה?
5, אני לא זוכר.
קצת מעל 10.
וואה.
יותר מפי 3. אוקיי? ויודע מה? זה לא הדבר הכי משמעותי שהם עשו בעיניי. כי הדבר הכי משמעותי שהם עשו, זה אמרו לא רק שזה יהיה הרבה הרבה יותר יקר, כל מי שרוצה לעשות איתי עסקים, כל מי שרוצה לקנות זכויות של NFL, חייב לחתום איתי ל-11 שנים. עד 2033. למה? כי אני NFL.
זהו, אבל השאלה אם ב-2033 אנשים עדיין יראו ב-ESPN, ולא בסטרימינג.
אז NFL פתרו את הבעיה הזאת. NFL אמרו, לא יודעים מה יהיה. נתראה בצד השני. תבוא אליי ב-2033, אם מה שלא בניתם, מה שלא יהיה, אנחנו נהיה שם. אבל עד אז, שלמו. מה זה משנה? יש לכם עסק בר קיימא, אין לכם עסק בר קיימא, אתם עובדים איתי, אתם משלמים כל שנה. ואם המודל השתנה או לא השתנה, ודרור משלם ככה או דרור משלם אחרת, לא מעניין אותי, אני NFL, ואתם תשלמו לי עד 2033. עכשיו, מה הקטע? NFL קצת חושבים שהשמש זורחת להם, אפשר טיפה זה? כן. הם קצת חושבים שהשמש זורחת להם מהתחת, ויש בעיה ממש גדולה. NFL צודקים. השמש זורחת להם מהתחת. ולכן NFL יכלו לעשות את זה. האם ה-NBA יכולים לעשות את זה? שאלה. אני לא בטוח. ה-NBA הם אולי יש להם סיכוי. פרימר ליג אולי יש להם סיכוי, אבל כל השאר לא יכולים לעשות את זה. כי כל השאר ינסו לעלות פי 3, NBA עכשיו במסע ומתן על העסקת זכויות שלהם שמתחילה השנה הבאה. Okay. הם עכשיו במסע ומתנים, יש להם חלון אקסקלוסיבי עם וורנר מידיה ועם ESPN, והם השמועות אומרות שהם מנסים להגדיל גם ביותר מפי 3. הם מקבלים השנה, לדעתי, כאילו עכשיו, משהו כמו, אם אני לא טועה, 2.6 מיליארד בשנה, והם רוצים שזה יהיה 8.
כן.
ואני חושב לא רק שהם לא מקבלים, נראה לי, הם גם לא יקבלו חוזה ארוך טווח, הם לא יעשו חוזה עד 2033. הם לא הצליחו, לדעתי, אגב, אימור, אני כמובן יכול להיות טועה.
אגב, אימור, לפי הדיווחים, הם באמת מנסים לפצות את זה, ולעשות עסקאות עם סוכניות אימורים, שסוכניות האימורים ישדרו אותם.
זה די ברור של-ESPN ולדיסני אין את הכסף לשלם על זה. ו-NBA בונים על זה שאפל יוציאו את הארנק וישלמו. ואני חושב שאפל לא פריירים. ואני לא בטוח שאפל יעשו את זה. אוקיי?
זהו, אפל, לפי הדיווחים שם, זה רוצים שידורים באמצעות משקפי וירצ'ואל ריאליטי.
לא יודע, אפל והחזונות שלהם וזה, יכול להיות שזה יעבוד, יכול להיות שלא. אני אומר, אפל ואמזון וגוגל, זה היה כאילו התעודת ביטוח של כל גופי הספורט. אמרו, בסדר, ESPN אולי יקרסו, אבל יבוא גוגל ויצילו אותנו, כי הם יקנו. YouTube TV, אמזון פריים וזה. אני חושב שהם יוציאו כסף וישלמו, והם נכנסות לעולם הזה. אבל זה לא יהיה אותו דבר, זה לא יהיה... זה עולם אחר. עכשיו, מה, כל זה אני מדבר פה, אני מדבר על תעשייה, ואנחנו...
איפה WSC נכנסת לזה?
מה ההשלכה? בסופו של דבר, המודל הישן הזה, שתיארתי אותו, של האפיליאשן, של השותפות הזאת, בין הספק טלוויזיה לברודקסטרים, ולחלחל למטה עד השחקן, הוא היה מודל מדהים, חד פעמי מבחינה עסקית, שבו הרבה אנשים שילמו הרבה מאוד כסף על משהו שהם בכלל לא רוצים.
כן.
וזה הולך, נעלם. עכשיו צריך לדאוג שאנשים האלה שרוצים, כמוך, יהיו מבסוטים. לא רק מבסוטים. הרבה יותר מבסוטים. לא רק הרבה יותר מבסוטים. כאלה שאומרים, וואו, הערך של זה כזה מטורף, שאני מוכן לשים על זה.
אוקיי, אז אני צריך לעשות מנוי לפנדיול ב-2026?
אל תסבך אותי. אני לא, לא זה. אתה יודע, אנחנו עובדים עם כולם, אני פה אולי...
אוקיי, איפה, איך באמת...
אבל רגע, אבל אני אומר, אז אני אומר שאתה, כדי שתהיה מבסוט, זו התזה וזה גם הכיוון, כדי שאתה תהיה כל כך מבסוט, אתה צריך לקבל בדיוק את התוכן שאתה רוצה, בדיוק... או אני אגיד את זה אחרת. היום אתה מקבל, אתה אמרת לי איך אתה צורך NBA, אתה לא רואה את המשחק לייב, אתה, יש לך VOD.
או VOD או לייב, אבל בליג פס, ולא בערוץ הספורט.
סבבה, אז שאתה רואה לייב זה לייב, או שיש לך VOD. ו-VOD זה קקה. מה אני מתכוון? זה לא מספיק טוב. ב-VOD יש לך שליטה רק על פרמטר אחד. רק על מתי. אתה לא שואל על שום דבר אחר. אתה עונה על שאלה אחת. מתי? הנה יש תשובה, ועכשיו... אולי לא בא לך לראות את המשחק השלם המוקלט, אולי מצאת איזה הילייט בליג פאס שהוא רק שתי דקות כזה, אבל וואלה, בא לי לראות איזה 12 דקות, רגע, מה עם השחקן שלי שאני אוהב? לא היה בכלל, לא הופיע בכלל. אני רוצה לראות מה הוא עשה. נכון? אני עוד סיפרתי לך טניס וזה, תראו לי דרופ שוטס, איזה דרופ שוטס היו היום? אני לא אכפת לי, זה... אתה יודע, מגרש 17 היה איזה דרופ שוט מדהימה, אני רוצה לראות, אבל אני לא מכיר את השחקנים האלה אפילו. אתה מבין?
כן.
אז אני רוצה לראות רק מה שבא לי לראות. אני רוצה לראות את כל מה שבא לי לראות, ורק מה שבא לי לראות. אז VOD זה לא טוב. כי אתה גם הולך ומחפש, וגם אתה לא מוצא, ואין את כל מה שרצית. מה יהיה? מה צריך להיות? וזה הטרנד. יהיה VOC. Video on command, video on control. אתה תשלוט בהכל, כל הפרמטרים. מה אתה רואה? מתי אתה רואה? איפה אתה רואה? באיזה פורמט? באיזה פלטפורמה? באיזה אורך? על מי מתפקסים? מה מעניין אותי ואיך... אתה אמור לשלוט. זה הטרנד. לך הכוח. האוהד מקבל את הכוח. לפני 20 שנה היה לך אפס כוח. פספסת את המשחק, היית מחכה לעיתון של יום למחרת כדי לראות איך היה. אוקיי? לא היה לך כוח. נתנו לך שידור לייב לפני 20-25 שנה, או שראית או שלא ראית. בהצלחה. ו-one size fits all, אולי תראה איזה מהדורת חדשות הספורט בערב, וגם, אופס, לא הראו את המשחק שלי בכלל, כי התמקדו באיזה, לא יודע, איזה שני כדורגלנים שרבו בחדר הלבשה, ולא הראו את המשחק שלי בכלל. אז אתה היית תלוי, אפס כוח, יושב ומקווה שמירי נבוא, יהיה לה אייטם על הקבוצה שלך. אוהבים, מירי. אבל היום, זה לא ככה. יש לך יותר כוח, ואני אומר שהטרנד הוא שיהיה לך כל הכוח.
כן,
אני כמובן, אני קצת מגזים, בסדר? אני קצת מקצין, אבל אתה, המשוואה השתנתה. האוהד יהיה לו יותר כוח. קונטרול.
היה התחלה במונדיאל, שהיה שידור שהיית יכול לבחור על איזה שחקן אתה רוצה לראות את השידור שמצלמה עליו.
אז יש גם את זה, היה גם במונדיאל פיפה, עשו שותפות עם סטרימר או סטרימר ברזילאי, שנקרא קסימירו, שיש לו לדעתי ערוץ טוויץ', שמסו על יוטיוב. בעצם היה לך שידור אלטרנטיבי של המונדיאל בברזיל, ביוטיוב, בשותפות עם פיפה, היה לך כאילו, תחשוב איזה יוטיוב אינפלואנסר כזה, שהוא יושב עם החבר'ה שלו והוא רואה את המשחק. אני לא יודע אם אתה, אני לא רוצה סתם לדבר לא יפה על אנשים, אבל בוא נגיד ככה, יש הרבה ישראלים שמתוסכלים מקדר הפרשנים שיש בעברית, ואם הייתה להם ברירה, אולי הם היו בוחרים לראות מישהו אחר שמפרשן את זה, אולי אתה היית יכול לפרשן משחק NBA ולייב, ומישהו שמאזין לפודקאסט הזה היה מעדיף לראות יחד איתך, במקום לראות עם השדר הסטנדרטי שהוא לא אוהב בערוץ הספורט. אני אומר, השליטה תהיה לא רק במה קורה אחרי. כאילו, זה לא תחליף ל-VOD. כשאני אומר VOC, אני לא אומר VOD קצת יותר טוב. לא. אני אומר, video on control, הכל. גם הלייב יהיה בשליטה, תוכל לבחור אולי מצלמה, תוכל לבחור אודיו, תוכל לבחור לראות כמה משחקים בו זמנית. אני יש עכשיו 4 משחקים בו זמנית. יש לי, אמרת פנדיול, יש לי פנטסי טים. תראה לי אם איזה שחקן פנטסי שלי יש לו נקודות. אופס, הקפצה, משחק אחר, יאללה, הנה, בוא, אתה עושה לעצמך ערוץ הקיבוץ כזה, נכון?
כן, כמו הרד זון, רק של השחקנים
זון,
שלי.
לא, אז רד זון אישי.
כן.
רד זון זה מדהים, אבל זה גרוע. זה מדהים כי זה כזה engaging, כזה טוב, קצב מהיר והכל, אבל אתה תלוי במה שעושים בפרודקשן, נכון? אתה תלוי, כן. יש לך רד זון אחד לכולם, אז או שכולם אוהבים, ואז הכל טוב, אבל זה לא המצב. יש כאלה שלא מבסוטים. איך החלפתם למשחק ההוא שבדיוק הקבוצה שלי מתקרבת לשער, נכון?
כן.
אתה רוצה רד זון מותאם אישית. פרסונלייז רד זון. ועכשיו איפה WC? כל מה שאני מדבר על פרסונלייז ו-VOC והכל, אי אפשר לעשות את זה עם כוח אדם בלבד.
נכון.
הסקייל הוא לא אפשרי. כשיש לך 100 מיליון, 50 מיליון, 100 מיליון, 500 מיליון אוהדים, אז כמה עורכי וידאו תביא? כמה מפיקים production assistants תביא? תביא, תגייס 50, תגייס 100, תגייס 5,000? אתה מהר מאוד הגעת ליכולת התפוקה שלך. אתה צריך אוטומציה. אוטומציה שמכירה את התוכן, ושמכירה אותך, מכירה את האוהד, ותופרת לך את החליפה ונותנת לך לשלוט. אתה תוכל, או שתשב פסיבי וימליצו לך על ידי אינטליגנציה מלאכותית. הנה, אנחנו מכירים אותך, בטח תאהב את זה, המלצות וזה, אופציה אחת. או שאתה פעיל ויש לך טעם בוטיק, ואתה תייצר לעצמך את התוכן, כי אתה רוצה שליטה. Okay. ועכשיו אתה שואל אותי, איך זה ייראה, באיזה אפליקציה, אם נהיה בפנדיול וזה? לא עונה, לא יודע. הטרנד הוא שליטה. הטרנד הוא לאוהד לתת לו עוד שליטה. VOC. זה... איך הוא ייראה בדיוק? אם נלחץ על כפתור, או נעשה סווייפ, או זה יהיה בטלוויזיה, או זה יהיה במשקפיים, או זה.
או ישודר ישר לרשתית.
אז זה, במרכאות, details. אלה הפרטים שיש לי השערות ויש לי פרשנויות, אבל זה לא מעניין. מה שמעניין זה שזה קורה. וזה צריך לקרות ממש טוב. אתה חייב אוטומציה כדי להביא תוכן אחד לאחד.
מה הצפי שלך שזה יקרה? 2025, 2030?
אז לדעתי, ואולי לוח הזמנים מן הסתם יכול להשתנות, לדעתי NFL ב-2033 הם כבר בצד השני. באמצע יש תהום. NFL כבר בצד השני. NBA מנסים לקפוץ לצד השני, ולא יודע אם הם יכולים לקפוץ מספיק. ואנחנו, WC, לדעתי, הפלטפורמה היחידה, החברה היחידה, והטכנולוגיה היחידה, והמצב היחיד שלאפשר לבעלי הזכויות האלה, להביא להם את הגשר לצד השני. מה קורה בצד השני? איזה, בדיוק, איך זה נראה? איזה אפליקציות? איך מסתדרים שם? הדברים יפוענחו ויבנו ככל שהדברים קורים, הם מגשימים את עצמם, והטרנדים שאתה כאוהד תתחבר אליהם יותר, אז הם יתפתחו יותר מהר, ואולי הדברים, חלק מהדברים יהיו יותר איטיים, אבל באופן כללי, יש פה תהום של המודל העסקי שקורס, ו-WC יכולה להביא את הבעלי זכויות האלה לצד השני, והם מתחילים להבין את זה. ואתם כאוהדים, מי שמאזין, א', לדעתי זה די מרגש, כאילו שבעתיד זה יהיה יותר טוב, אבל צריכים להבין שבאמת יהיה משהו מאוד שונה באיך שאוהדים צורכים ספורט. הילדים שלי, עוד 25 שנה, ב-2048, יהיו בבני 30 בערך, אוקיי? ב-2048, הם לא יושבים על ספה ורואים משחק 3 שעות. הם לא עושים את זה. הם עושים משהו אחר. משקפיים, רשתית, פנדיול וזה, לא יודע. אבל משהו קורה בין עכשיו לבין 2048. ולדעתי, יותר קרוב מרחוק. בעשור הקרוב.
טוב. ויהיה מי שישלב לג'יילן בראון את החוזה.
אגב, עם השליטה ועם ה-VOC וזה, גם העלות תעלה. אבל זה אמור להיות כל כך שווה את זה, שתרצו לעשות את זה.
מעולה.
אני מקווה.
אני גם מקווה.
כן. לא, דיברתי הרבה, אני, אתה יודע, הלכנו מהתעשייה, לזה, אני מקווה שזה גם היה מספיק קוהרנטי, אבל...
כן. לא, אני, כן, אני חושב ש... אני מניח שמי שמאזין ציפה יותר לשמוע על כל מיני טכנולוגיות מגניבות ומשקפי וירטואל ריאליטי, אבל גם מצב התעשייה זה כנראה חשוב.
אני, שוב, יש לי כל מיני... יש לנו כל מיני רעיונות וכל מיני מוצרים וכל מיני דברים שאנחנו מפתחים.
מניח שלא יכול לספר כרגע.
אתה יודע, יש דברים שאפשר, יש דברים שאי אפשר, אבל גם דברים יכולים להיכשל. אני דיברתי על דברים שלדעתי הם לא משנים בפרטים. הטרנד הזה קורה, ויכול להיות שטעיתי, זה לא יקרה תוך עשור, זה יקרה תוך שניים, זה לא יקרה, אתה יודע, זה לא יהיה בדיוק ככה, זה יהיה בדיוק אחרת. אלה הדברים שאני לא התעסקתי בהם בשיחה הזאת. אני אומר... השליטה לאוהד תקרה.
אוקיי.
הכוח עבר מהברודקאסטר לאוהד. עובר. אז על זה דיברתי.
מי יהיה המשדר העיקרי, זה כבר שאלה אחרת.
כן.
למישהו אחר אולי. כן. טוב, אז תודה שהיית איתנו.
תודה שאירחת.
ויאללה.